יום רביעי, פרשת ויחנן, ערב תשעה באב. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום. סיפור מרתק במיוחד. הגרסה הנוספת והמלאה שמספר הרב ישראל דנדרוביץ' על הסיפור המלא שיבון בית המקדוש. מכירים את הסיפור על המכתב הסודי ששלח רבי יוסף הרמן אל החפץ חיים? בעניין כלי המקדוש שהתגלו במערה בירושלים, בכתבי הרב פינקוס הצה"ל נמצאה גרסה חדשה ומפורטת של אותו מאורע, שאותה שמע מפיו של רב נחום דוד הרמן מגיבורי המרכזים של הפרשה. יהודי אחד חרש את האדמה שלו בארץ ישראל, כשהוא העמיק לחפור, הוא הרגיש פתאום שהאדמה קורסת תחתיה. הוא הסתכל בבור שנוצר וגילה שהיא מוליכה למערה עמוקה. ואיפן כוי וחוי, הוא רואה שאין אף אחד, הוא לוקח חבל חזק, משלשל את עצמו לתוך המערה. אפילו שבמערה היה כמובן אפלה מוחלטת, נחשפו לפניו אוצרות זהב מופלאים, שהאירו את המערה כאילו קרני השמש הזהרות חדרו לתוכה. כשחזרה אליו קצת שלוות רוחו, אז הוא בודק את החפצי זהב האלה מקרוב. כשהוא תפס מים, האוצרות האלה, הוא פשוט התאבן בתדמה. אלה הם כלי הקודש מבית המקדוש. הכלים שוודאי נטמנו שם בתקופת חורבן בית המקדוש כמעט 2,000 שנה קודם לכן. הוא כיסה את המערה באדמה כדי שאי אפשר יהיה להבחין בפתח שלה. התגלית המזעזעת העיקה על הלב שלו. הוא חיפש אדם חכם וגדול בתורה, שהוא יוכל לחשוף את הסוד. הוא לא רוצה להפקיד את הסוד הזה בידי מישהו בארץ ישראל, שהידילה היא לא תבלוף, הוא החליט לנסוע לאמריקה. כשהגיע לניו יורק, הוא ראה חקירות חשאיות בקשר לאדם גדול וירא שמיים, שיוכל לעזור לו בעניין הזה. ואז מספר ככה, רב נחום דוד הרמן, יעצו לו לפנות לאבא, רבי יעקב לייסר. ככה במילים האלה פותחת המחנכת הרבנית רוחמה שיין בספרה נודע כל האדון הכל. אז את התיאור המופלא על העדות האחרונה, הידועה לנו על אדם שרת כלי המקדש, והיא ממשיכה לתאר את השתלשלות הדברים, שמשך כמה ימים בא אותו אדם לישיבת ישראל של ירושלים להקשיב לשיעורים של אבא. אחרי זה הוא ניגש אליו וסיפור לו בדייקנות את ראש הוריו ארץ ישראל. כשאבא שוכנע שהיהודי הזה דובר אמת, הוא החליט שהאדם היחיד עלי אדמות, שאפשר לשאול את השאלה הזאת, על התגלית המערשה הזאת, זה החפץ חיים. אז היא מספרת שאבא שלח מכתב רשום אל אח שלי נחום דוד, שלמד במיר בפולניה, ואליו הוא צירף מכתב חתום לחפץ חיים. והוא ראה לנחום דוד להעביר את המכתב מיד בלי לפתוח אותו. נחום דוד נסע לרדין מיד, לוקח איתו את המכתב של אבא, אבל כיוון שהכתב יד של אבא קשה לקריאה, החפץ חיים ביקש מנחום דוד שיקרא לו את זה. הרב חיים הקשיב בריכוז רב לקריאה של נחום דוד, אחרי זה הוציא מהארון כמה ספרים, שקע בעיון בהם. ואחרי כמה זמן הוא אמר לנחום דוד, שלאור התיאור של האתר שבו נחשפה התגלית, ייתכן מאוד שזה הכלי זהב האלה עם כלי הקודש מבית המקדש. אחרי זה, הוא שרף החפץ חיים, שרף את המכתב עד שלא נשאר ממנו אפר. הוא יעץ לנחום דוד לא לגעת לאף אחד מזה, והוסיף, כל עוד היהודי הזה בחיים שמר הסוד. שנים רבות מאוחר יותר, כשנחום דוד השתקע בירושלים, נזכרו אבא והוא במעשה המופלא הזה, ואבא אמר לנחום דוד שהיהודי ודאי כבר נפטר מבלי לגלות את הסוד פה, כפי שנדע החפץ חיים. עד כאן זה מה שמובא בספר. הסיפור הזה מעורר אצל כל מי שקורא שורה ארוכה של שאלות. האם באותם שנים יכול אדם מן השורה לאמן לעצמו נסיעה לאמריקה רק כדי לשפוך את הלב? הוא לא הצליח למצוא אף אחד מיושבי ארץ ישראל בשביל לספר לו את זה? באיזה פרט מהמכתב שהופנה על החפץ חיים, אז זקוק לבירור מקיף שכזה, עד כדי כך שהחפץ חיים מוציא כמה ספרים מהארון ושקע בהם בעיון. וכן מתברר שבתיאור המופיע בספר הכל האדון הכל חסרים פרטים רבים ומשמעותיים מההתרחשות שהייתה באותו זמן. מסתבר שהצנזורה של הפרטים באותם ימים, הספר האור, אבל לכן לא כתבו אותם. אבל בכתביו של הגאון רב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברוכה, רבה הנערץ של הקהילה החרדית באופקים, נמצאה גרסה מפורטת ומלאה שהוא שמע אותה מרב נחום דוד בעצמו, מגיבורי המרכזים של פרשה היסטורית. וזה הפרטים שלה. רב נחום דוד, הרמן, תלמיד ישיבת מיר, קיבל מאמריקה מכתב מאבא, בדואר רשום מהצפה כולה. לגבי המכתב הפנימי נכתב שיעבירו את זה לחובץ חיים, שהוא יעביר לו ורק הוא יפתח אותו. הוא גם כתב לו שם שהוא צריך לעצום באותו יום שהביא את המכתב לחובץ חיים. כיוון שבאותם ימים חותנו של נחום דוד לא חש זה טוב, הוא גם ידבר באמריקה, אז נחום דוד חשש שהמכתב הזה עוסק בשלום חותנו ובמצב הבריאות שלו. אז הוא ביקש מהמשגיח, רבי רוחם, שיפתח את המכתב ויעיין בזה, ויספר לו מה שכן אפשר לספר. אלא שהמשגיח סירב לפתוח את המכתב, הוא אמר שוודאי המכתב הזה עוסק בענייני הכלל ובצורכי רבים, ואין כל יותר לפתוח אותו. טוב, רב נחום דוד יוצא ממיר, הגיע לרדין ביום שני של תניס באב אחרי סוכות. עד אוכי ואוכי, התגלגל הדבר נודע לבחורי ישיבת מיר על הקיום של המכתב, ולא ארך הזה זמן שהדבר יהיה גם לדיעת תלמידי ישיבת רדין, שעתיד לבוא אברך לחובץ חיים מכתב סודי מאמריקה. לבוא של רב נחום דוד, הביתה של החובץ חיים הבחין בהמולה שהיה מסביב, אחרי שהוא קידם אותו לשלום, הוא נכנס על החדר הפנימי, ביקש מהבחור שהיה שם, שיועיל לעזוב את הבית בשעה הזו כדי לשמור על חשאיות העניין. כשרב חיים פתח את המכתב, הוא ראה שהוא לא יכל לקרוא, כמו היום, היה לו קשה לקרוא מהעיניים את הכתב הזה. והוא ביקש מהם, אנחנו מדברים את שקרה לו את זה תוך זה שהוא מסביר לו, שכיוון שהוא מבקש ממנו, אז אין כל מניעה לקרוא ולהקריא. המכתב נאמר בפוטרות שיהודי מארץ ישראל ירד לאמריקה וסיפר לו שבעלתו שטח אדמה סמוך להר הזיתים, שבמכתב מצוין המיקום המדויק. ביום מן הימים, הוא חרש את האדמה יחד ישראל ערבי, במהלך עבודת החרישה הם נתקלו באבן גדולה שהפריעה לאישור האדמה. הוא והפועל הרימו את האבן בשביל להזיז אותה מהמקום להפתעתם, הם מגלים שהזזת האבן פתחה לפניהם פתח למערה תת-קרקעית. היהודי קושר לגופו חבל, השתחל לתוך המערה, תוך כדי שהערבי נשאר למעלה, מסייע לו ומחזיק את צי החבל כמובן. מי שנכנס, היהודי לתוך המערה, הוא ראה שמדובר מערה גדולה עם כלי זהב בדמות מזבח, מחתות, ארון ועוד שלל רב של כלי זהב ומטבעות. היהודי משך בחבל כסימן לכך שברצונו לצאת מהמערה, הערבי העלה אותו, ושיצא היהודי ביקש ממנו ערבי שגם הוא רוצה לרדת לתוך המערה. היהודי הסכים, הערבי נחז בחבל והשתלשל לתוך המערה, ובשלב זה, בלי לחשוב יותר על המידה, ומתוך חשש שהתגלית המרעישה תיבדה גם לערבי, החליט היהודי בחזונו להשאיר את הערבי שם למנוחת הסולמים. הוא הפיל את החבל למטה, וימצים גדולים גלגל את האבן הגדולה חזרה לפתח המערה. רק אחרי שהוא סיים, הוא הבין שהוא הסתבך. הרי בני המשפחה של הערבי יבואו לחפש אותו, הוא היחיד שהיה איתו. הוא החליט שאין ברירה, צריך לברוח בארץ ישראל. וכך היה. לקח יחד איתו את בני המשפחה, ואחרי טלטולים רבים הגיע לאמריקה. שם הוא פגש ברב הרמן וסיפר לו את סוד חייו. הרב חיים שמע בעיון רב את מה שנאמר במכתב בדקדק באותיות. ובדפתו של הרב חיים חזר בחום דוד שוב ושוב את פרטי המיקום של המערה ועוד פרטים מתוך המכתב. אחרי זה הוא פתח ספרים שונים בהם ספרי משנה, מזמור, רמב״ם, ועיין בהם קרוב לשעתיים, שאחרי זה הרב חיים אמר לו שדעתו, לדעתו אכן זה המקום ששם קוראים כלי המקדש. והסיבו הרב חיים הוסיף לו שבעבר היה לו ויכוח עם תלמיד חכם בעניין המיקום של כלי המקדש, אותו אדם היה סבור שהמקום רחוק יותר, אבל היה משתה מבוסס על אמת, הרי שהצדק איתו. תוך כדי הדברים, גם מזה רחבת חיים, שהדבר לא יבוא לידי התומס העולם. כשהוא מסיים, הוא אומר ביידיש, מה אתם רוצים מזקן חלש? כמי שאומר, מה אני יכול לעשות בנידון? הוא הוסיף ואמר ככה, אתם מסליח לסיתום, לא רחוק מכאן, יש איש באחת העיירות, ולא, אתם יכולים להגיד. ועשה עוד עברך, שלא יכולים להגיד, אבל אתה עוד עברך צעיר, ואי אפשר לומר מי זה. אחרי זה בקשר חבוצה מהמחמדובת, שהביא לו גדרה וגחלי אש, והחבוצה מסתרף את המסתף בתוך גדרה, תוך כדי שהוא בודק ומתבונן לראות שבאמת זה נשרף. כיוון שהוא חשש שהוא לא רואה טוב אולי, בקשר מהמחמדובת שגם מסתכל שהמסתף נשרף. לפני שהוא חזר לישיבת מיר, החבוצה נפרד ממנו ואמר לו שלא ראוי לדבר על זה בכלל. וגם הוא אומר לו, גם רבי ירוחם לא ישאל אותך למכתב הזה, כלום. כברוך הוא אדם חכם, ואם אתה לא תיגש אליו, גם הוא מצדה לא יגש לשאל אותך. הוא יבין שאני זה שאמרתי לך לא לדבר כלום. שיהיה מחובת חיים ואמר, בעזרת השם גם אתה תשיח מכל העניין, עד שימות אותו אדם באמריקה ששומר את הפרטים בלב. לימים סיפר רב נוח מדוביץ, שהוא באמת שכח מהסיפור, רק אחרי שנים שהתגורר בירושלים, הוא נזכר בסיפור, ואז אבא שלו אמר לרבי טוב יוסף, מסתבר שאותו אדם באמריקה כבר נפטר לבית עולמו, שהרב חיים אמר שלא תזכור מהסיפור כל עוד שאותו יהודי היה בחיים. השמוע האותנטי הזאת מגלה לנו תחילה את המקום שהתרחשו הדברים, סתום וכלל הזייפים. ולכן אנחנו מבינים למה חובת חיים נזקק להם בספרים הרבה זמן, כי בקשר לדעת האם ייתכן שבמקום הזה נתמנו כלי המקדש, וכאמור דעתו של חיים הייתה חיובית. הפרטים המעניינים בגרסה הזאת מלמדים אותנו את הסיבה האמיתית לבוא של אותו יהודי לאמריקה. הוא ביקש להימלט מידם הארוכה של השלטונות ושל בני משפחת הערבי, שבוודאי הם מבקשים לחקור אותו על היעלמותו של הפועל בנסיבות מסתרות, ייתכן שהיו מאשימים אותו בהריגת הערבי, כך שלא היה לו די לאותו יהודי בשתיקה מוחלטת, אלא שהוא נזקק להימלט מארץ ישראל, וככה התגלגלו הדברים עד שהוא בא לאמריקה. מאיר שטויב, אז אם ממשיכים פה בעניין הזה, לא נמנע מקורנו את המשך התיאור של המחמדובת על מה שקרה באותו ביקור בחדר של החוצריים, וכפי שהוא סיפר לרב פינטס, שאלה את זה על הכתב, כי המשך לאמור לאל, תודתי נתונה לידידי הרב חפץ על הדיבותו להבנת הדבר. ככה מתפרסם. במהלך השיעות בחדר הפנימי של החוצריים, אז הוא דיבר איתו גם על ענייני הגאולה העתידה, כפי הנראה, בהשראת הסיפור המפים על כלי ויש המקדוש. ביני לביני החובץ חיים חפש בציציות אותה לפתות אנשי ארוך כסיעת רובו, שעת רבי נחמד דוד, אתה יודע מה זה? אז בלילה לשם אמר לו, רבי, זה ציטי. אבל החובץ חיים לא הניח לו, אמר לו, בוודאי שזה ציטי, אבל אם אתה יודע מה היא ציטי? הוא המשיך ככה בלעת על הפוסט בזכריה, שיחזיקו 10 אנשים מכל לשון לסגרים, והחזיקו בכנף אישיודי לימור, נלכו עמוכם, כשמענו אלוקי עמוכם. כמו חשבנו, הוא אומר, כל עם ולשון ל-70 אומות העולם השליחו כל אחד 10 אנשים, זאת אומרת, 700 יהודים, 700 אנשים, סליחה, והם יחזיקו רק בכנף אחת של כל איש יהודי. בסדר חשוב, כמה אנשים יחזיקו בכל 4 כנפות, של כל אחד ואחד בישראל. וכמו להם יכריזו ויגידו, נלכו עמוכם, כשומנו לא יקים עמוכם. חיים אמר את הדברים, אז היה שרוי בהתלהבות גדולה ופניו בערוק כלפידים. בהמשך הביט החובץ חיים הרב נחמדובד אמר לו, הרי אתה צם. אם זה היה גילוי רוח הקודש, נתן לחובץ חיים שרקי רב נחמדובד אמר לו שהוא מצווה ועומד מאבא שלו, להתענות ביום הוועד המסתם לחובץ חיים. החובץ חיים הזמין אותו ליטול ידיים להסב את הסביבה. כשהוא אכל, הרב נחמדובד שהחובץ חיים זהיר שלא יפלו הפירורים. אז החבוצ חיים הבחין במבטים המשתאים של מחמדובד לזהירות המופלגת, ואמר לו, מה אתה מסתכל? נכון, יהודי לא צריך להיות כולו בריצה להתאשר, אבל להזמין את שר העניות גם לא צריך, כן? זה הכוונה של דברי הגמרא מסכת סולין על שר העניות והפירורים. אחרי ברכת המזון, החבוצ חיים נפרד לשלום מחמדובד, שלח אותו. אבל כשהרח כבר עלה על הרכב בדרכו חזרה, ימין אנחנו בצריים, כאילו שמבקש שהרכב יעצור, הרוצריים חזר הביתה בקש שהכינו לאורח צד על הדרך, מיני מזונות בשיעור בינוני, לא כמות גדולה שתחייב אותו בנתין לסדיים, ולא כמות גדולה כדי שאכן יוכל לברך בוח אחרינו, וגם שלושה תפוחים. אז אם אנחנו דובר, תראה, לקחת הצידה לדרך, הוא אמר לך, בצריים רבי, אני נוסע לסלונים, כי הוא התכוון לומר, זה פה קרוב, אני לא צריך לקחת כלום. לכן, בדעתו שם אנחנו דובר, היה לי נסע לבקר את הקרובים שלו, שהתגערו בעיר סלונים הסמוכה. אבל אנחנו בצריים עמד על שלו, ואמר לו, שהוא נוסע דרך רחוקה, וכשהוא הגיע לסלונים, אמרו לו, אתה חייב למצוא מיד לוורשה. והוא הזדרז לרכוש כרטיס נסיעה ברכבת, ונשאר לו רק 3 דקות עד היציאה לדרך. הנסיעה מסלונים לוורשה לקחה לילה שלם, ואמצע הלילה הרגיש רעב, והרי הוא שם עד הפגישה עם החוצחיים, וגם בסעודת הוא אכל קצת בפני הכבוד ובפני האירו. אז הוא נזכר בצדה לדרך שהרוצה נתן לו ואמר לו שאתה נוסע דרך רחוקה ובאותה מיני תרגימה החייה את נפשו. אין ספק רבותיי שהספור המופלא הזה על הפרטים המעניינים שלו החל מאותו יהודי שגילת המערה כאלה בהרבה אנחנו מצרים ששתיק את הדיון בנושא יש בזה כדי לרומם את הרוח והנפש אבל חשוב לנו לדעת שמתוך הדברים של החוצחיים עולה כי למעשה יכול כל אדם למצוא את כלי המקדש של ימינו, סמוך ונראה אליו, ואפילו להשתמש בהם כרצינו, אלא נעוסו לטובוסו. איך זה יכול להיות? כידוע, מתוך השתרקות הנפלאה של החפץ חיים לפעמים משך תיקנו, עם עודד את לימוד סדר קודשים. ואחד מהנימוקים שלו היה שעבודה בסמית בן נחשבת לכבוד ועונג גדול ביותר, ארבע נובי, שהמלך עוזיהו שלה, הכהן, הוא מאוד רצה לעבוד את עבוד הסקטוירס, ונענה שזה לצרן. אז נמצא אומר שבזמן שבית המקדש היה קיים, העבודה הייתה מותר רק לכהנים. עוד שבזמננו כולם יכולים, אפילו ישראלים, לעבוד עבודה כהן גודל לפניים ולפנים, שהרי חז"ל אומרים שהשם הבטיח לאברהם אבינו, שבזמן שבית המקדש יעמוד בחורבנו, לימוד תורת הקורבנות יהיה חשוב כהקרבה בפועל. זה לא אפשרי, ורק עכשיו, כשהבית בחורבנו, ולא בעתיד, בזמן שבית המקדש כבר יהיה בנוי ועומד על פיו. חשוב לדעת שהמסורת הזאת, כלי המקדש שמצויים במערה סמוכה להר זיתים, אין בה סתירה למסורת ונוספות שגורסות שכלי המקדש נמצאים במערות אחרות, שכן ייתכן, ייתכן מאוד שכלי המקדש נמצאים במערה ארוכה מסועפת, בעלת מספר פתחים, כשאחד הפתחים הוא הפתח המוציא במערה ליד הזיתים, ואילו פתחים אחרים מצויים במקומות נוספים. נבחין גם שלא חידדנו את הנושא של הזדות המדויקת של כלי המקדש שנמצאו במערה, ומאיזה בית הם, בית ראשון או בית שני, כך שגם מצד זה יש לדון כלפי השמועות השונות הקיימות בעניין, שיש מהכלים שמצויים במקום הזה, ויש מצויים במקום אחר. אבל אנחנו ממשיכים מיליון דיוני. הלכות הנגות לסעודה מפסקת ולילה תשע בוב מת הגוין רבם ומפריד שליטה. מה הסדר הנכון לאכילת סעודה מפסקת? אז צריך לאכול לפני חצות היום או אחריו, וסמוך לו סעודה ראשונה. ובסעודה הזאת אפשר להרבות מיני מאכל, ואחרי כשהוא אוכל סעודה נוספת, אחרי חצות היום, אם הוא לא מתכוון לאכול עוד אחרי סעודת קבע, היא נקראת סעודה מפסקת, הוא אוכל אותה כשהוא יושב על גבי קרקע, וכי הכתבוד צריך להפסיק בבגד שלו על מושב בגלל בין הקרקע. אוכלים בלחם וביצה ושותים מים, אוהבים לטבול את הפת והביצה באפר, צריך להיזהר שלא יושב את 3 אנשים ביחד ושלא יתחייבו בזימון, כל אחד יושב בפינה לבד, ואסור לאכול בסעודה הזאת 2 תבשילים. האם מותר לאכול גבינה בסעודה מופסקת? התשובה היא שמותר כי זה לא נחשב לתבשיל. האם מותר לאכול מלפון חמוץ בסעודה מופסקת? אז זה נחלקו הפוסקים מהם כבוש נחשב כממושל. מלפון חמוץ שהוא כבוש, יש להקל כפוסקים שמכירים את זה, אפשר לאכול בסעודה מופסקת. האם מותר לשתות משקאות משקרים בסעודה מפסקת? אז התשובה היא שלא שותים משקאות משקרים, לכן שם משקאות חשובים כגון מצי פירות, אבל ניתן לשתות משקאות קלים, כך גם תה וקפה. האם מותר לאכול עוגה בסעודה מפסקת? אז עוגה זה לא מאפשר, עוגה זה מאפה ולא תבשיל, מותר לאכול כמה סוגים של עוגות. האם מותר לשתות קפה או תה? סודה מחסקת. אז התשובה היא, אפילו שיש מחמרים לזה, שזה בכלל תבשיל, הלוך אנחנו מנקטים שלא בכלל תבשיל ומותר. האם מותר לאכול תבשיל, ובנוסף, מאכל תלוי מתוגן ומאושן בסודה מחסקת? אז התשובה היא שאסור. אסור לאכול שני תבשילים. תלייה, תיגון ואישון, אבא כתבשיל לעניין זה. מי שלא שם בתשע בו, והאם יש עניין שעשו סעודה מפסקת, התשובה שאין בזה צורך, אבל כן יש עניין שאוכל הרצפה ביצה באפר כנאום. האם מותר לאכול מרק ירקות בסעודה מפסקת? אז התשובה היא שגם יש בו כמה מיני ירקות מותר לאכול אותו, כמה שכך רגילים לבשל, עכשיו לתבשיל אחד. סלט ירקות, גם ממינים רבים, מותר לאכול כמובן שהם נחלים חיים. נמרחים, כגון חומוס, חמת בוטנים, ריבה וכדומה שהם מבושלים. האם אפשר לאכול את המסעודה המפסקת? התשובה היא שמותר, כיוון שזה תפל הפת, זה לא נחשב כתבשים. האם עושים זימון בסעודה המפסקת? וכתחילה לא ישבו יחד, וגם ישבו יחד, שלושה לא מזמנים. האם מותר לאכול דגים בסעודה המפסקת? נהגו שלא לאכול דגים בסעודה המפסקת. האם גם בבית יש דין למעט את האור בליל תשע בו, כמו בית הכנסת? אז התשובה היא שהטעם לזה הוא מהפוסק במחשכים ושיבני. זאת אומרת שכדי שאדם מרגיש אבל אבל ביום הזה, ולכן צריך למעט את האור גם בבית. מהו גובהו של הכיסא שעליו יושבים בתשע באב? אין שיעור מסוים, רק שיהיה נמוך מהרגיל. מי שמתפלל בביתו בליל תשע באב, האם יקרא מגילה סייחו? אז התשובה היא שצריך לקרוא מגילה. אמנם גם אם קורא מתוך מגילה כשרה, יקרא בלי ברכה, ונשים לא נהגות לשמוע. האם אומרים קרישמש על המיטה בליל תשע באב? התשובה היא שאומרים כרגיל. האם מותר לישון עם כרית בתשע באב? התשובה היא שיש לאדם להצטער בעניין משכבו בליל תשע באב. אם רגיל בשתי כריות, ישכב רק באחת. יש נוהגים להוריד את המזרון על הרצפה ולישון עליו. מישהו חלש, לא צריך להחמיר בכל זה, וישן כדרכו. עד כאן הדברים הנפלאים שנלקטו מתוך גיליון אזמרו שמח. כל המסעה בליל ירושלים, זוהי חבר רואה. בגיליון טיב הקהילה, סיפר הגאון הצדיק רבי רבינוביץ', שבילדותו של הגאון הצדיק רבי ציון ידלר, מגיד מישורים, בזמן שמלאו לו 12 שנים, הוא כבר נכנס בכלל מופלא, שם מופלא איש, הוא מאוד רצה לעצום את תשע בו, וההורים שלו לא הרשו לו, היה נער חלש, פחדו שזה לא על פי כוחו. אבל אחרי הפטרות חוזרות ונשנות, הסכימו, שעלה לישון את המורד העשרה, הגאון רב שמואל סלנדסן, וישאל אותו, ככל הייתם בלי ביעשר. טוב, אז הוא עלה, הוא אמר לו שהוא רוצה שיתר לו להתענות בתשע באב, הוא שאל אותו, למה אתה כל כך רוצה לצום? אז הוא אמר לו, איך אפשר בלי לצום, שאנחנו גרים פה סמוך ונראה למקום המגרש, שמוטל כאן לפנינו בחורבנו ובזיינו הנורא. שאל אותו הרב, למה ההורים שלך לא מסכימים? אז אמר לו, מפחדים שהחולשה של הגוף שלי, שלא אין לי מספיק כוח, כזאת תענית, גם שאני סובל מכאבי עיניים, זה עלול לך להשתער יותר את העיניים. פסק לו, רב שמואל סלנט, שאני מתיר לך לצום כדת היום, ותגיד להורים שלך שעד רבה, בזכות התענית, יהיו לך עיניים חזקות ובריאות. והעבודה הקשה הרבה יותר שמצפה למשיח, בפניני קודש בל הובא שם שכשהמעריד מבל זה היה בעיר המרפא מרינבן עד צריך רופא והגיע לה וזה רופא מתבולל שהיה רחוק מהיהדות אחרי שהרופא טיפל בו זה ביקש לדבר אותו ביחידות אחרי שהוא יצא נכנס בחוץ את המפוסם עובדו ודגצי הוא מצא את הבל זרוף שמסתובב ככה הלא חזור ואמר לו, ואמר ככה, הלא זקני צדק. סיפר שפעם המערש מבל דיבר על הכמיהה לגאולה ולביאת משיח תקינו. הרבנית מרת מלכה אליה שלום אמרה, שיהיה משיח יבוא בזמן, היא בטוחה שמרון יהיה המשיח. אז ענה לה, השיח אני לא יהיה, ואני אהיה מהחשובים אצלה. הוא הוסיף ואמר, הרי העבודה של המשיח תהיה מאוד קשה, מה עושה מטות תינוקות שנשבו? קרב אחינו בני ישראל, לקחתם לארץ ישראל כמו שהם, אי אפשר להשאיר אותם כאן גם אפשר, צריכו להחזיר אותם בתשובה, להעלות אותם על הדרך הטוב, ככה להעלות אותם לארץ ישראל. ואמר רבל זרור, המעריד, שהרופא הזה הזכיר את עצמו אצלי, שכבר עברו כמה שנים ועדיין לא נשא בזרע של קרמי, בקש ממני שאני אברח אותו, ומזה מוכח שיש לו עדיין אמונה. מה יעשה איתו המשיח? להעלות אותו אפשר, הוא מתבולל, להשאיר אותו כאן אפשר, שיש לו קצת אמונה. כי זה אני רואה במוחש, שצדק זקני שהוא אמר שהעבודה של המשיח תהיה קשה ביותר. הוא צריך להזריח אור ואורי תשובה בנדם של היהודים הפחותים והגבורים ביותר, ורק אחרי זה הוא יכל לא טוב עמו לציון ברינה. יש פה דברים, יש גם דברים נפלאים של הרב שניידר שליטה על הסימנים האמיתיים לביאת המשיח. דברים שהוא בגיליון הטרס תפרת, שהוא מספר שהוא מצא מכתב נפלא מעלה שם תף ישעין תת, לפני 100 שנה, בעניין האמונה בביאת המשיח, הוא לא שאלה למשיח אחרי דברי סרק, הוא כותב שם ככה, מה שכתב לי כבודו שלי את ההודות, מה שהגיע לי מירושלים, מה שהגיע לו מירושלים, ששם יש מימן, הוא אומר, האמת, אני אגיד בזה לרום כבודו, דעתי ואמונתי, ובעניינים האלה, כל מה שנוגע לתקוות חמדת ישראל, תיקח גם לכל הסימנים והאותות שמראים, אז הנה הם לא התחילו ולא הגיעו על ידי ידיעת איש פרטי או איזה אנשים פרטיים, אלא שהתפרסם ידיעתם בפתע פתאום בכל העולם, כולו, וכן יתמתו אמונתם גם כן לכל העולם, ולא יפול שום ספק על המוצאתם בלא שום אחד, בלב שם אחד. כך ילך ויתגלה, הלוך וגדול עד שתשלם הגאולה. אז אם אלה אין להתעסק בסימני גדולה ובסימני הגאולה, וגדולה הדורות כבר הזהירו אותנו הרבה, לא להימשך אחרי דברים כאלה. מספר שלפני כמה שנים היה אחד שרצה לפרסם שרואים סימני הגאולה, כל מיני הוכחות. הרב סטיין אמר לו, אל תפרסם, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים רק דבר אחד. אני מאמין לאמונת שלמה וביא את המשיח, ואף על פי שיתמהמה, חכה לו בכל המשך. אז שהוא אמר לה, הרב סטיין, אני אהיה מזה טרלת, שאל אותו איזה טרלת, אמר שיחזור בתשובה. אמר לה, חזור בתשובה צריך בכל אופן. תפרסם שיחזור בתשובה, למה לזה דברים שלהם משום הוכחה? אני מסיים הרב שניידר, הוא דבר נפלא שהוא שמע מהמשגיח, הרב עוד בזה צל. פעם שבא אחד ממלכי אומות עולם, הוא מדרש של העתיד, של העתיד לבוא, שיתגלה מלך המשיח, יתנו לו כל המלכים את הכתר. המלך שאל את הרב, מה יהיה אם אני לא רוצה לתת לו את הכתר? אמר לו הרב, אם לא תרצה לתת לו את הכתר, סימן שזה לא המשיח. ולסיום רבותיי, לסיום רבותיי, התחזקות יומית. אשלו, במסכת שבועי סבי, עדות מזעזעת, מחבר הפיוט, לכבד, העיד מורינו הרב שלמה אלקבץ, פעם הופיע רוח הקודש, בבית מדרשו של אבי סייסטר, ואמרה, אילו הייתם משערים, אחד מאלף, אלפי אנשים, מריבי רבבות מאסר, שאני השכינה הקדושה השרויה בו, והייתה נכנס שמחה בלבבכם, ולא זכות בפיכם בזוכרכם, כי בסיבתכם אני מושלכת מאסר שנה. משתדל, קבל קבלה מסוימת והתחזקות בעבודת השם, בתיקון מעשינו ובכך נקרב כגון. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם שיהיה יום טוב, שיהיה בשורות טובות, נזכה לבשר על ביאת המשיח, להתבשר ולהתבשר על הגאולה השלמה, במהרה בימינו עוד היום, בשורות טובות הלאה וכל טוב.